ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אנחנו מבקשים להמשיך בפרק זיים שלא הצלחנו לא לסיים אותו, ולא הצלחנו למדנו את הנושא הראשון בו. דיברנו על נבואה שמתבצעת בצורה מאוד מאוד מדויקת. הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו איפה להתנבא, תעמוד בשער בית השם. והנקודה הראשונה שהתבוננו בה, אני מקווה שלכולם יש דפי המקורות. רגע, אם לא, אז אמרתי או להחזיר או להביא. אז יש כמה שהחזירו לי באמת. ראינו את הנקודה הראשונה, שאני מזכיר בחצי משפט, פסוק המפתח בשיעור הקודם שלנו היה איכל השם, איכל השם, איכל השם אמה. פירוש מודרני, יש לנו תעודת ביטוח. הקדוש ברוך הוא לא יחריב את הבית של עצמו. למה? ככה, איכל השם, איכל השם, איכל השם אמה. זו הנקודה המרכזית שסביבה דיברנו, עסקנו והתבוננו. אין ספק שהדברים הם מזעזעים וקשים, ואמרנו שרמת הציפיות שלנו, הנביא כדי למלא את תפקידו אמור להתפלל, אמור לשנות את רוע הגזרה, לעשות איזה שינוי, לעשות איזה מהפך. וגם בנקודה הזאת, וזו נקודה שאנחנו לא מוצאים אותה הרבה פעמים במקרא, ריבונו של עולם מבקש מהנביא, אל תתפלל, לא רוצה את התפילה שלך. זה דבר שאנחנו לא מוצאים אותו בהרבה מקומות, הוא בהחלט מזעזע. זאת אומרת, תן לי צ'אנס. אני אומר להבדיל, כמו שאדם מקבל איזשהו עונש או משהו כאין זה, אז הוא אומר, טוב, תנו לי להסביר, תנו לי לנמק, תנו לי פה, תנו לי שם, או משהו כאין זה, אז
יש נגיד השמן לב העם.
מה?
השמן לב העם
שלנו. כן. שולב נגיד את זה. נכון, אז לכן אני אומר, יש לפעמים, אבל זה לא דבר מצוי. כאילו, תן לנו צ'אנס, נתפלל. עכשיו, מי מבקש להתפלל? ירמיהו מבקש להתפלל. אז אנחנו בטובכם חוזרים לממשיכים, זאת אומרת, אנחנו בפסוק ט"ז, פרק ז' פסוק ט"ז, סידרת את האזעקות, מה קרה היום? ט"ו בשבט, קורות ארץ ישראל, הטורקים, מה? נאומה. אז יש כאן איזשהו ניסיון למנוע את החורבן על ידי תפילה. אז שאל אותנו החתן, הוא לא פה היום, דוד לוי שאל בשבוע שעבר, בדיוק בנקודה הזאת, עצרנו, מה הוא מבקש. אנחנו במקור 13. אז בוא נראה קודם את הפסוקים ונראה מה הכוונה. ואתה, אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תישא באדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי כי אינני שומע אותך. האינך רואה מה הם העושים בערי יהודה ובחוצות ירושלים? הבנים מלקטים עצים, והאבות מבערים את האש, והנשים נשות בצק לעשות כוונים למלכת השמיים, ועשך נסחים לאלוהים אחרים למען הכיסני. האותי הם מכעיסים נאום השם, הלא אותם למען בושת פניהם. הווה אומר, אחרי שירמיהו מצטווה לומר נבואה שאין תעודת ביטוח, איכל השם, איכל השם, לא יועיל לשום דבר, מבקש ממנו הקדוש ברוך הוא לא להתפלל, אבל הוא מבקש את זה בכל סגנון שהוא. זה תמיד אני אומר, זה פרק שנועד לבן אישים. אומרים לבחור בייחוד הבן אישים כשהם בצבא. הכל הולך הרי בלמדנות. אז רגע, אז לא לעשות את זה, אבל ככה זה בסדר, לא. אז פה הקדוש ברוך הוא, מה הוא אומר לו? אל תישא באדם, אל תתפלא, לא רינה, לא תפילה, לא פגיעה. כל הלשונות של התפילה האפשרויות, ריבונו של עולם לא רוצה לשמוע אותה. כך כתוב בספרי, תראו בטובכם במקום מספר 13, בדף המקורות שלפנינו. דבר אחר, בהתחנן אל השם, ספרי, יש לנו הרי מדרשי הלכה, חומש בראשית, אין בו מצוות בצורה מסודרת, יש גיד אנשי, ברית מילה, אבל מחויבים בזה בגלל עניין אחר, אז אין לנו מדרשי הלכה מסודרים. לשמות, יש לנו מדרש הלכה מחייתה, יש לנו שתי מחייתות, משתי בתי מדרש, רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי, מחייתה דה רבי ישמעאל, מחייתה דה רבי שמעון בר יוחאי, המחייתה שבדרך כלל משתמשים בה היא מחייתה דה רבי ישמעאל, רבי שמעון בר יוחאי זה יותר נדיר. לויקרא, יש לנו ספרה שיש לו שם נוסף שנקרא תורת כהנים, ובמדבר ודברים יש לנו ספרי. אלו מדרשי ההלכה. יש לנו מדרשי אגדה, תנחומה, רבה, פסיקתא וכו'. יש לנו מדרשי הלכה, שבהם, כשהמדרשי ההלכה האלה, הם קודמים לתלמוד הבבלי, כי הם המשנה הראשונה של התנאים, איך מתוך הפסוקים ללמוד כל מיני לימודים ודברים כגון אלו. אז כתוב במדרשי ההלכה כדי להלן. דבר אחר, אני במקום 13. והתחנן אל השם, 10 לשונות נקראת תפילה, זעקה, שבעה, נעקה, שנאמר בימים הרבים האלה, ויבוא מלך מצרים, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שערעתם, וישמע אלוהים את נעקתם. נקראת בצר וקריאה, שנאמר בצר לי אקרא השם, בתפילת דוד, הפרק האחרון בשמואל ב'. נקראת, שם מופיע הסיפור של מקדים ומגדול, ברכת המזון, מי שמכיר את הפרשה השלמה מסביב לזה. נקראת רינה ופגיעה, שנאמר, ואתה, אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תישא באדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי. כמובן שמאיפה עוד היינו יכולים להביא ראיה שתפילה זה פגיעה? והתפגע במקום, היה נשם, תיקן תפילת ערבית, יעקב אבינו. נקראת נפול, שנאמר ואתנפל לפני השם. נקראת פילול, שנאמר ואתפלל אל השם. נקראת עתירה, שנאמר ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו. נקראת עמידה, שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל. נקראת חילוי, שנאמר ויחל משה. נקראת תחינה, שנאמר ויתחנן אל השם. זאת אומרת, חז"ל מביאים לנו כאן כמה וכמה לשונות של תפילה, שכמובן כל אחד רומז למשהו אחר. פגיעה זה תפילה מסוג אחד, תחנונים, עתירה, פלל, רינום וכו' וכו'. כל הדברים האלה באים ללמד, על עניינים מיוחדים, והקדוש ברוך הוא מבהיר לירמיהו, אינני שומע אותך. הרי כל, אני זוכר שבשיעורים הצעירים כשהיינו בישיבה, אז הרב אדרי ניסה ללמד אותנו מה זה תפילה. אז הוא אמר, אתה מחייג, זה כשהיו טלפונים עם חוגה, אני לא יודע אם היום יש את זה עוד במוזיאונים, אבל על הטלפונים האלה גדלנו למי שהיה טלפון. לא לכל בן אדם היה טלפון בבית. זה נשמע היום משהו הזוי מהמאה ה-17. אבל אני חושב שהייתי ילד רק אחרי מלחמת ששת הימים, היה לנו טלפון בבית. לא היה טלפון בבית לאנשים. אני לא מדבר על אלה שבאו מהמדינות הגדולות, המתורבתות. אנחנו אסיאתים, גדלנו פה, אז לא היה לנו את כל הדברים האלה. אז הרב אדרי, כשהוא רצה להסביר מה זה תפילה, הוא אמר, מה קורה כשאדם מחייג בשפורפרת הטלפון, והוא מחכה שבצד השני מישהו ירים בשפורפרת. אתה עומד בתפילת מלחה. הפשט הוא, אתה מצפה, אם התפילה שלך היא כמו שצריך, שריבונו של עולם ישמע את זה. שמישהו ירים את השפרפרת, שמישהו ישמע את התפילה שאתה מתפלל. אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, לא רק אל תתפלל, אני מוסר לך מודעה, אני לא שומע אותך. אני לא מתכוון להרים את הטלפון. אני לא שומע אותך, לא מאזין, לא מקשיב, לא מקבל, לא כלום. אין אטימות מוחלטת לגמרי. ולמה זה? וכאן יש דימוי לעבודה זרה מיוחדת במינה. אינך רואה מה הם העושים בערי יהודה ובחוצות ירושלים. כמובן שערי יהודה ובחוצות ירושלים, הכוונה היא למה שנותר כאן בירושלים, אחרי שגלו 10 השבטים. ויש כאן עבודה זרה משפחתית. ואיך היא מסתדרת. הבנים מלקטים עצים. להגבר זה, מלקטים עצים. שולחים את, את הילדים, שולחים את הנוער, ללקט עצים. ואז מה קורה? והאבות מבערים את האש. הם אלה שמדליקים את האש, מביאים נפט, מביאים גפורים, מביאים זה. ומה עושות אנשים? וכאן יש כמה וכמה הסברים בסיפה של הפסוק. והנשים לשות בצק, לעשות כוונים למלאכת השמיים. מה הקשר בין לשות בצק לבין עבודה זרה? אומרים המפרשים, תראו את רש"י במקור מספר 14, לעשות כוונים דפוס הכוכב למלאכת השמיים. כוכב הגדול היו קוראים מלאכת מלאכת שמיים, לשון מלוכה. וכך גם אומר הרד"ק במקור מספר 15, לעשות כוונים. תראו איזה הסבר מיוחד שלצורה של עבודה זרה שהייתה מימיו של ירמיהו. מיני מאכלים שהיו מכינים ומגישים למלאכת השמיים, וכן עשינו לה כוונים וכן את כיוון צלמכם, ואולי קראם כוונים לפי שמכוונים ליבם ודעתם עליהם לעשותם ולתקנם היטב. ויונתן תרגם כוונים קרדותים. זאת אומרת, היו עושים עוגות בצורה של כוכבים, אבל באופן של עבודה זרה. זאת אומרת, היו אוכלים אוכל שהצורה שלו היא כאין מחמאות לעבודה זרה, היא כאין איזה פרגון לעבודה זרה. אז מספרים לנו, כי ככה אתה אומר, טוב, הבעל עובד עבודה זרה, אבל הילדים הם בסדר, האישה היא בסדר. אומרים לך, לא, תדע לך, זה מתחיל מקטנה ועד גדולה. הבנים, האבות, הנשים, וכל הדבר הזה עושים אוכל, כוונים למלאכת שמיים. יש מי שרוצה לומר, למלכת שמיים, לנקד את זה אחר, לא חלילה לשנות את הזה, אלא לדרוש למלכת שמיים, שזה הירח בכוכבים, זה הכל עבודה זרה. כל מי שעובד, זה וורט נפלא של הרב רוטנר, שהוא אומר, למה למי שעובד עבודה זרה קוראים אקום, עובד כוכבים ומזלות? למה למי שעובד עבודה זרה לא קוראים לו, לא אקום, אלא אני יודע מה, פסל, עובד פסל נושא עכשיו ראשי תיבות, זה אפילו לא מסתדר לנו בלשון, ברוב שאנחנו רגילים לאקום, עובדי כוכבים ומזלות. אז הרב רוטנר כדרכו בקודש, אז הוא אומר וורט נפלא, אני לא סוחר איפה זה, אולי בראש השנה, לא בטוח, זה ודאי בפחד יצחק, אני לא סוחר כרגע איפה זה. הוא אומר שהמקום היחיד בפרשת הבריאה, שחוץ מהקדוש ברוך הוא כתוב ממשלה, זה למשול ביום ובלילה, זה על הירח והכוכבים. אז ניתנה להם לגיטימציה להיות ממשלה, אז הם הפכו להיות ממשלה שלילית, עובדי כוכבים ומזלות, דווקא הדבר הזה. בכל אופן, כולם שותפים לעניין הזה, ותראו את הילקוט. הילקוט מסכן את העבודה הזרה, ואתה תתפלל בעד העם הזה, הבנים מלקטים עצים ואבות מבערים את האש, ואנשים לשות בצק, לעשות כוונים למלאכת השמיים. מהו כוונים? שהיו עובדים למלכת השמיים, וזוהי הכוכבת. תראו מה זה, הילקוט מתאר, המקור של זה, זה לא ילקוט, זאת אומרת, אני הבאתי את זה מהילקוט, אבל זה מדרש קדום יותר, הוא אכלו היה במאגר, אז הבאנו את זה מפה, וזוהי הכוכבת, שכל מי שהיה לו בית טרקלין, היה חופר בתוך ביתו כבי קטנה, זאת אומרת, היה עושה חלון, קוי, כבי, לא יודע איך אתם קוראים לזה, איך אנחנו קוראים לזה, והיו מכוונים אותו כנגד המזרח, זאת אומרת, אדם היה בא לאדריכל, אומר לו, תשמע, אני רוצה לבנות בית פה, אין שום בעיה, אבל יש לי בקשה. אחד מבקש, תעשה לי פה כוך לתנור, שיהיה בין-בין, אחד מבקש את זה, הוא מבקש בצד מסוים חלון, שהחלון הזה מכוון בזווית, כי זה תיאור של עבודה זרה, שהילקוט אומר לנו בדיוק מה היו עושים שם, והיו מכוונים אותו כנגד המזרח, שכשתעלה הכוכבת יעמוד להשתחווה לה. הכוכב הזה, מלכת השמיים הזאת עולה בשעה מסוימת, עומד האדם אצלו בבית, והוא משתחווה לעניין הזה שמשתקף דרך החלון שאותו הוא בנה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, החלפתם מעשה אבותיכם, אברהם נטל את האש ואת המאכלת להקריב את יצחק בנו, ויצחק היה טעון עצים להישרף לפניי, ושרה לשה ועשתה עוגות. תראו איזה השוואה. למלאכים, ואתם החלפתם לעבודת אלילים, הבנים מלקטים עצים והאבות מבעלים אש וכו' וכו' וכו'. בקיצור, הוא אומר לו, הוא אומר לירמיהו, אני מבקש לא להתייחס לכל העניין הזה, ולמה זה? הסיכום של העניין, האותי הם מכעיסים נאום השם, הלא אותם למען בושת פניהם. אומר הרד"ק במקור 17, כי לא תחול ממידת הכעס ולא מידה אחרת, אינם מכעיסים אותי אלא עצמם, כי עליהם יחול הכעס וחרון אף, למען בושת פניהם, כדי שהם יתביישו. אז ממילא, קטסטרופה עומדת להגיע, אי אפשר להתפלל, אז מה עושים? לכן כה אמר השם אלוקים, הנה הפיו החמתי ניתכת אל המקום הזה, על האדם ועל הבהמה ועל עץ השדה ועל פרי האדמה, ובערה ולא תכבה. השמדה טוטלית על הכל, על האנשים, על הצומח, על החי, על הדומם, על הכל, 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 עומד להישרף, עומד להישמד בצורה טוטלית. עכשיו, הרי האנשים האלה, איך התחלנו בשבוע שעבר? ירמיהו מצטווה לעמוד פתח בית השם. עכשיו, הוא אמור לדבר אל הקירות ואל האנשים. אנשים. זאת אומרת שאנשים באים לבית המקדש. אנשים באים לבית הכנסת. אנשים באים להתפלל. אנשים באים כביכול. יש פה דיסאינפורמציה. הנביא מפגיז אותם בהפגזה כבדה ביותר, ומבחינתם הכל בסדר. אדם שחייב קורבן חטא, בא לבית המקדש להביא קורבן חטא. אדם שחייב קורבן עולם, מביא את זה, יולדת, קורבן תודה. כולם באים לבית המקדש, הכל נראה נעים ונחמד, הכל נראה טוב. תיארנו את זה יותר בשבוע שבא, אני לא רוצה לחזור על הדברים הללו. כה אמר השם צבקות אלוקי ישראל, עולותיכם ספו על זבחיכם ויכלו בשר. זאת אומרת שמה? מה אתם אמורים לעשות? כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציוויתים ביום. הוציאי אותם מארץ מצרים על דברי עולם וזבח. כי אם הדבר הזה ציוויתי אותם לאמור, שימעו בקולי, והייתי לכם לאלוקים, ואתם תהיו לי לעם, והלכתם בכל הדרך אשר אצווה אתכם למען יצאם לכם, ולא שמעו ולא יטו את אוזנם, וילכו במועצות משרירות ליבם הרע, והיו לאחור ולא לפנים. למן היום הזה, למן היום אשר יצאו אבותיכם מארץ מצרים, עד היום הזה, וישלח עליכם את כל עבדי הנביאים, יום השכם ושלוח, ולא שמעו אליי, ולא יטו את אוזנם, ויקשו את עורפם, הראו מאבותם, ודיברת עליהם את כל הדברים האלה, ולא ישמעו אליך, וקראת עליהם ולא יענוך, ואמרת עליהם, זה הגוי אשר לא שמעו בכל השם אלוהיו, ולא לקחו מוסר, עבדה האמונה ונחרטה מפיהם. ירמיהו מתבקש לעשות עוד דבר, וגם הדבר הזה הוא לא סימפטי. זה פרק קשה מאוד. אמרתי שאני השנה ככה חי קצת עם ירמיהו, מנסה להיכנס מדי פעם לנעליים שלו. לא חלילה להיכנס לנעליים של ירמיהו, ירמיהו מביא השם, אבל לנסות לחשוב מה עבר עליו, איך הוא מתווך בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, איך באים לאנשים ואומרים להם כאלה קטסטרופות, איך אומרים לאנשים שבית המקדש יסתרף, בית שהקדוש ברוך הוא בנה והוא הולך לשרוף אותו, איך הוא מבצע את התפקיד שלו? וזה לא פלא שבפרק חבב בעזרת השם כשנגיע אליו, אז נראה שעשו לו משפט, נכניס אותו, רוצה להרוג אותו משפט מוות. מי רוצה לשמוע דברים כאלה? אנשים רוצים לשמוע כיף, הכל נעים, הכל נחמד, אנחנו אנשים טובים, יהיה חגיגה, נאכל פירות ט"ו בשבט, נביא זה, זה מה שאנשים רוצים לשמוע. מכירים מישהו שרוצה לשמוע דברים קשים? אני לא מכיר מישהו כזה. אף אחד לא רוצה לשמוע דברים קשים. אנשים, אדם הולך לרופא, הוא רוצה שהרופא יגיד לו, תשמע, אתה בריא, הכל בסדר. אף אחד לא רוצה לשמוע דבר אחר, חס ושלום. אז בהחלט, כאן ירמיהו פונה לעוד נקודה. והנקודה שבה הוא פונה, הוא פונה לנקודה של הקרבת הקורבנות. מה זאת אומרת לנקודה, מה זאת אומרת לנקודה של הקרבת הקורבנות? שבאיזשהו מקום אדם מרגיש שאם הוא מביא קורבן, אז הוא כיסה את החוב שלו. הוא בסדר כלפי הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אדם אומר, הייתי לא בסדר, משהו כזה, הבאתי קורבן, העליתי אותו למעלה, את אשר למולך למולך. זאת אומרת, להבדיל, אבל כאילו שילמתי לקדוש ברוך הוא את מה שאני צריך. אז מה עושה פה ירמיהו? מה עושה הקדוש ברוך הוא לירמיהו? כה אמר השם צבקות אלוקי ישראל, עולותיכם ספו על זבחיכם ואיכלו בשר. מה המשמעות של העניין הזה? אומר רש"י, עולותיכם שאתם מקריבים כליל, טוב לכם שתוסיפו אותם על שלמיכם ותקריבו אותם שלמים ותאכלו הבשר, שאינן מקובלות לפניי ולמה תפסידו. אנחנו יודעים שיש קורבנות שחלק מזה נאכל לבעלים. יש קורבנות שהכל קלים, הכל עולה, הכל נשרף, לבעלים אין שום דבר. אז אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, תגיד להם שהם מביאים קורבנות, שהם יקחו את החלק שלהם חלקים יותר גדולים. שיביאו קורבנות שהבעלים אוכלים חלקים גדולים. למה? לי אין שום טעם בזה. אני לא צריך שהם יביאו לי קורבן שהוא כולו קליל עולה ועולה ונשרף. כי בדרך כלל זה קורבן שבא ומחפר על הכל. אבל מכיוון שהקורבנות לא מחפרים על שום דבר, חבל שיפסידו כסף. לפחות שיאכלו בשר. שהם יקריבו קורבנות שהם יכולים לאכול בשר. איזה? תחשבו על הסיטואציה. עומד בשער בית השם, באים אנשים, אנשים שבאים להקריב את הקורבנות שלהם, הוא אומר להם, חבר'ה, תעשו שינוי בקורבן, אל תקריבו קורבן שהוא כולו נשרף או משהו כזה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה. תעשו על האש, תקחו קורבן, אתם יכולים לעשות את זה בחוץ, בפנים, מה שאתם רוצים, תאכלו את הכל, הכל יבוא אל מקומו בשלום. פסוק נוראי, עולותיכם ספו על זבחיכם ואיכלו בשר. אתם, תאכלו בשר, תעשו מה שאתם רוצים. וכל העניין הזה, תראו את האלשיך במקום מספר 18. אחרי אומרו למעלה, הוא מתאר את ההדרגה בקטסטרופה של הפרק. החורבן, אין תעודת ביטוח, לא רוצים תפילה, לא רוצים קורבנות. לא פשוט לצאת מהפרק הזה. איך אדם הולך הביתה אחרי פרק הזה? איך אדם ממשיך את החיים שלו אחרי שכל השערים, הכל נסגר. הכל ממש סגור ונצור לפניו, הוא לא נותר לי בזה פתח. תמיד אתה אומר, תשאיר לבן אמנו, עושים מצור. מותירים את הרוח הרביעית פתוחה. כאן כביכול אין שום סיכוי. אנחנו נראה את הסוף, איפה בכל אופן נכנס משהו. אז תראו את האלשיך. אחרי אמרו למעלה כי אין חפצו יתברך באחל בניין, אם לא באחל בני אדם. איזה ביטוי נפלא. הקדוש ברוך הוא לא רוצה איחל של אבנים וכולי, רוצה איחל של אנשים. רוצה אנשים מרוממים וטובים. שהוא ביותם צדיקים שהן הן אחד השם, ושעל כן ביותם בלתי צדיקים מבצע בבית המקדש, אמר אתה, הלא יעלה על רוחכם שאכפוץ בבית המקדש בשביל הקורבנות שמקריבים לי בו, כי הלא כאמר השם צבקות שאינני חס ושלום בשם ודם, נהנה מן הבעלי חיים, כי הנה השם אדון כל צבקות של מעלה אני, ואיך אוכל בשר אבירים ודם עתודים אשתה, ועוד שאם כן שהכוונה היא להנעתי, אם כן כל עיקר חפצי היה על העולות שכולם קליל הגבוה יותר מכל שאר הזרחים, ועד יובה, אני אומר עולותיכם ספו על צבחיכם, כי מי ייתן וכאשר אכפול שתמנעו מחטאות והשמות, ולא תביאו את קורבנם, תימנו גם כן מהירו, ולא תביאו עולות שיהיו נוספים על העולות ועל הזרחים לעצמכם, ותחת אקריב אותם על מזבחים, תאכלו אותם אתם, וזהו, ואיכלו בשר. אנחנו כמובן נוגעים פה בסוגיה שהרמב״ם נתן עליה את דעתו הרבה מאוד במורה הנבוכים בחלק השלישי. הרי אם זאת התורה לא תהיה מוחלפת, אם זאת התורה לא תהיה מוחלפת, זאת אומרת שכל חומש ויקרא יש לו מקום לעתיד לבוא כל הקורבנות בטלים חוץ מי קורבן תודה. קורבן תודה לא בטל. אז איך מסתדרים עם כל העניין הזה? מה זה הקורבנות? הרמב״ם אומר שהקורבנות היו כנגד עבודה זרה בטעמי המצוות. איך אנחנו מבינים את העניין הזה? אז אומר הרמב״ם במורה, בקטע שמופיע לפנינו במקור מספר 19, אומר הרמב״ם כך: ובעבור זה העניין אשר גיליתי לך נמצא הרבה בספרי הנביאים, שמוכיחים בני אדם על רוב השתדלותם והתחזקם להביא הקורבנות, וביארו להם שאינן מכוונים לעצמם כוונה צריכה מאוד, ושהשם אינו צריך עליהם. אדם לא עושה טובה לריבונו של עולם כשהוא מביא קורבן. אוי ואבוי, מי אלה היו טעמי הקורבנות. אמר שמואל, החפץ להשם בעולות וזבחים כשמוע בכל השם. ואמר ישעיהו, למה לרוב זבחיכם יאמר השם? ואמר ירמיהו, הפרק שלפנינו, כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציוויתים ביום הוציא אותם ארץ מצרים על דברי עולה וזבה, כי אם את הדבר הזה ציוויתי אותם לאמור, שימעו בקולי והייתי לכם לאלוקים ואתם תהיו לי לאן. וכבר הוקשה זה מאמר בעיני כל מי שראיתים, שראיתי דבריו ושמעתים, ואמר, איך יאמר ירמיהו על השם שלא ציוונו בדברי עולה וזבה? ורוב המצוות באו בזה. רוב המצוות, הרי חגים, עניינים, קורבנות, כל שבת, קורבן מוסף, כל יום, קורבן תמיד וזה, וירמיהו פה שואל אותם, זה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה? אמנם כוונת זה המאמר הוא מה שביארתי לך. וזה שהוא אמר שהכוונה הראשונה אמנם היא שתסיגוני, ולא תאחדו זולתי והייתי לכם לאלוקים ואתם תהיו לי לעם. וזאת המצווה והקרבה וכיוון אל הבית. אמנם הייתה בעבור שתעלה בידכם זאת הפינה ובעבורה הייתה כאילו העבודות בשמי, עד שימחה שם עבודה זרה ותתקיים פינת ייחודי. ובתם אתם וביטלתם התכלית ההיא והתחזקתם במה שנעשה בעבורה. הכוונה הייתה טובה, רצו לבטל את כל הכוונות של הקורבנות השונים והמשונים בענייני עבודה זרה, אבל בפועל מה שנעשה הכל הוסק לכיוון לא נכון, ולכן זה מה שאומר ירמיהו. והוא שאתם סיפקתם במציאותי כי חשוב בהשם היו לא הוא, ועבדתם עבודה זרה וכיתרתם לבעל וכו' וכו'. וזה מה שאומר הרמב״ם, לא נקרא את כולו כי לא נספיק, אבל אם אני קורא את איך שהוא מסיים את הדברים שלו, ואין צריך, אני קורא בשורה הראשונה בעמוד הבא, ואין צריך שתטריד כלל שכלך בפסח מצרים, כי הייתה לסיבה מבוארת גלויה, כמו שאני עתיד לבאר. הרי שם אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא רצה שהם יקריבו ויסבחו את האמינים המצריים, ולכן הוא אמר להם, תקריבו קורבן פסח, תעשו את העניין הזה, ועוד שהמצווה הייתה בארץ מצרים, והמצווה הרמוז עליה, מה שמצטבנו ולזה יתנה וכו' וכו'. בקיצור, הרמב"ם אומר, אל תתפסו את דברי ירמיהו כפשוטן. כשירמיהו אומר פה, נקרא בזרזות את הדברים ונתקדם בהם, כשירמיהו אומר פה, כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציוויתי ביום הוציא אותם ארץ מצרים על דברי עולה וזרח, הוא אומר, זה לא נכון. ודאי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו על עולה וזרח, אבל הוא ציווה אותנו בכוונות אחרות, בעניינים אחרים. הוא לא ציווה אותנו שנבוא סתם לבית המקדש ונחשוב שבגלל זה אנחנו בסדר והכל תקין והכל נחמד. זה עבודה חיצונית, זה לא עבודה פנימית, אין לזה שום משמעות. כי אם את הדבר שציוויתי אותם לאמור שימו בקולי, והייתי לכם לאלוקים ואתם תהיו לי לעם, והלכתי בכל הדרך אשר אצווה אתכם למען ייטב לכם. ולא שמעו, ולא ייטו את אוזנם, והלכו במועצות בשירות ליבם הרע, והיו לאחור ולא לפנים, זאת אומרת לא מתקדמים, אלא נסוגים לאחור, למן היום אשר יצאו עבדיכם ארץ מצרים עד היום הזה, והשלח עליכם את כל עבדי הנביאים יום השכם ושלוח, ולא שמעו אליי, ולא ייטו את אוזנם, ויחשו את עורפם הרעו מאבותם. ויבטא להם את כל הדברים האלה, ולא ישמעו אליך, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, לא ישמעו אליך, וקראת עליהם ולא יענוך, ואמרת עליהם, זה הגוי אשר לא שמעו בכל השם אלוקם, ולא לקחו מוסר, עבדה האמונה ונחרדה מפיהם. הלאה. ממשיך הנביא בדברי תוכחתו הקשים, ואנחנו נמצאים בפסוק חפתת, ומה פשר העניין הזה, גזי מזרח, איך אנחנו מבינים איך אנחנו מבינים את העניין הזה. ירמיהו מדמה את עם ישראל לאישה אבלה שצריכה לגזוז את שערותיה כאות של אבל. גוזי מזרח והשליחי וסעי על שפיים קינה, כי מאס השם ויטוש את דור עברתו, את אותו דור שעבר את כל העבירות. כי עשו בני יהודה הרע בעיניי נאום השם. שימו לב, זה שינוי מה שלמדנו בהתחלה, אין אזכור של בני ישראל. עשרת השבטים כבר אינם. כל הדיבור הוא על בני יהודה, כי הם אלה שנמצאים פה, הם אלה שהנביא מתכוון אליהם. שמו שיקוציהם בבית אשר נקרא שמי עליו לתמו, וכמובן שמתכוונים למנשה, ובנו במות התופת אשר בגי בן אינום לשרוף את בניהם ואת בנותיהם באש אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי. וכאן יש נקודה שאני מבקש להתעכב בה, יותר מאשר אמרתי שאנחנו תמיד צריכים ככה בלימוד להספיק את הדברים. אז קודם כל סיפור שאולי שמעתם אותו ממני, ואם לא אז תשמעו אותו עכשיו. ובנו במות התופת אשר בגי בן אינום לשרוף את בניהם ואת בנותיהם באש אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי. עם איזה בעיה מתמודד ירמיהו? ירמיהו מתמודד עם בעיה של עבודת המולך, של עבודה שמקריבים רחמנא ליצלן את הילדים לעבודה זרה. איך יכול להיות שדבר מטורף שכזה, דבר הזוי שכזה, איך יכול להיות שהוא הגיע לעם ישראל? כמובן, סיטרה דשמאלה תמיד משתמשת בסיטרה דימינה. הקדוש ברוך הוא קורא לאברהם אבינו ואומר לו, לך לך אל ארץ המוריה ועלה ושם לעולה, קח לך את בנך, קח לך את בנך, את יחידך אשר אהבת את יצחק וכו' וכו' וכו'. ויצחק שואל, האש והעצים, מה יעשה לעולה? אז הם הבינו מכל העניין הזה, וכנראה שהייתה תרבות כזו בעולם הקדום, שיש עניין של הקרבת ילדים, רחמנא ליצלן. אבל הם תנו את זה בציווי של הקדוש ברוך הוא לאברהם ביחס ליצחק, שלוקחים אש ומאכלת ועצים ואורחים וכו' וכו' וכו'. ועל זה דורשת הגמרא, על זה דורשת הגמרא את הפסוק פה, אשר לא ציוויתי ולא עלתה ליבי. תראו לרגע במקום 22, הגמרא בתענית, אני מניח שמכירים אותה, זה גמרא ארוכה, ציטטתי רק חלק קטן ממנה. וכתיב אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה ליבי. יש פה דבר מאוד מעניין שהוא קשור לסוגיה אחרת, אבל ציינתי פה את רש"י. יש שני פסוקים כאלה בירמיהו, שני פסוקים, אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה ליבי. פה כתוב רק אשר לא ציוויתי ולא עלתה ליבי. בהמשך כתוב אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה ליבי. הגמרא משום מה מביאה את הפסוק הזה, אבל מתכוונת לפסוק ההוא. אז יש שם רש"י ארוך מאוד 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 על הגמרא הזאת בתענית. אבל מה הגמרא אומרת? זה בנו של מישה מלך מואב, שנאמר ויקח את בנו הבכור שימלוך תחתיו ויעלה הוא עולה, ולא דיברתי זה יפתח, ולא עלתה ליבי זה יצחק בן אברהם. והגמרא מסבירה למה יצחק בן אברהם, הקדוש ברוך הוא לא התכוון שאברהם יעקוד אותו, אלא רק יעלה אותו ויוריד אותו, לא להיכנס לזה כרגע. אבל מה זה הגי בן אינום הזה? אז אמרנו שנתחיל בסיפור. כשהרב קוק ישב בירושלים, האמרה אמת, שהוא היה בנו של השפת אמת, והוא היה האדמו"ר השלישי בשושלת הגוראית, היה בעל חידושי ערים, שהיה תלמיד של הקוצקאי שהוא ייסד את השושלת. היו לו 13 ילדים שכולם נפטרו בחייו. אחד הבנים שלו התחתן והיה לו בן, וזה אבו מורדכי, האדמו"ר הזקן מגור, שקבור מול מחנה יהודה, והוא הגיע עוד לארץ אחרי השואה, הוא בן של השפת אמת. סליחה, השפת אמת היה בן של אחד הבנים של בעל חידושי ערים, ששמו היה אברהם מרדכי, של אותו בן, והוא הספיק להתחתן בחיי אביו ונולד לו הילד הזה, והוא נפטר. כל הילדים של חידושי ערים נפטרו בחייו, 13 ילדים, רחמנא ליצלן. ולשפת אמת היו כמה בנים, ואחד מהם היה אדמו"ר הזקן מגור, בעל אברהם מרדכי אלתר, שקבור, עוד הגיע לארץ, נפטר בחג השבועות תש"ח. הוא בשנות בתפרי צדיקים, בתפרי שפיים, הוא שנות ה-20 וה-30 של המאה הקודמת, הוא בא כמה פעמים לביקורים בארץ. עכשיו, איך היו מגיעים לביקור בארץ? היו מגיעים באונייה ליפו, ומיפו היו נוסעים ברכבת לירושלים. זה היה הסדר. הרכבת, תחנת הרכבת פה בעמק רפאים, תחנת הרכבת שנבנתה בידי הטורקים, לפני שהאנגלים עוד הגיעו לארץ. וכל הזמן שאני חושב על הרב אליושיב, אז אני חושב שחי איתנו יהודי שיכול לספר מה היה במלחמת העולם הראשונה. אתם חושבים מה זה? זה מדהים. הרב אליושיב ב-102, הקדוש ברוך הוא יאריך את ימיו ושנותיו. מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם הראשונה, התחילה ב-14, 15, נגמרה ב-17, משהו כזה, 18. אז יש יהודי איתנו שיכול לספר מה היה במלחמת העולם הראשונה. זה בלתי נתפס בכלל. אז במסגרת הביקורים שלו, הם קנו פה הרבה מאוד קרקעות וכולי, יש הרבה מכתבים שלו, מצגורים שלו בארץ, הוא נפגש עם הרב קוק. אז הרב קוק, בתור אמר הזה אטרה, בא להקביל את פניו בתחנת הרכבת. כשהוא בא להקביל את פניו בתחנת הרכבת, שהייתה עד לפני כמה שנים בעמק רפאים, עוד הרב קוק לא הכיר את מלכה, זה חידוש של הדור שלנו, אז הוא בא להקביל את פניו, אז איך שהעברי אמת רואה אותו, הוא אומר לו, למה אתה מקרב את החופשיים? זה הייתה השאלה שהוא שואל אותו. למה אתה מקרב את החילונים? למה אתה כל כך מקרב אותם? הרב קוק שתק, לא ענה לו כלום. גם הוא היה פיקר, הוא הבין מה קורה. הם עלו על כרכרה, שלקחה אותם לבית של הרב קוק, בית הרב, חוב הנביאים, פינת הרב קוק. אז זה לא היה נקרא הרב קוק, אבל כידוע שבבני ברק הולכים ברחוב הנביאים, מגיעים להרצל, בירושלים שהולכים ברחוב הנביאים, מגיעים לרב קוק. בסדר, זה כבר עניין בפני עצמו. דרך אגב, הייתי פעם בבני ברק, חיפשתי רחוב הרב קוק, אין דבר כזה. רחוב אברהם. אין, אתה לא יכול לשמוע מבני ברק לרחוב הרב קוק. רחוב אברהם. אתה רוצה את רחוב אברהם? אני אגיד לך איפה זה. בסדר. זה כבר בשביל, זה עונג שבס ככה לדבר על סיפורי חסידים. בקיצור, הרב קוק שותק. הכרכרה נוסעת, יוצאת מעמק רפאים. כל אחד ידמיין מעצמו מרכז בגין וכולי וכולי יורדים. והרב קוק לא אומר כלום, הוא דן בשלומו של האורח ואת חברי הנסיעה ומה היה וכולי. כשהכרכרה עוברת למרגלות הר ציון, שמשמאלנו זה גיא בן הינום, אז הרב קוק היה לו מה להגיד. אז הוא אומר, כבודו יודע שבזמן הבית עבדו פה עבודה זרה? ואז האמרה אמת שתק. מה התכוון הרב קוק לומר? אתה שואל אותי, מה אני מקרב את החופשיים? אני המצאתי את החופשיים? החילוניות נולדה דרך ספר אורות? מה אתה רוצה ממני? כאילו, בזמן הבית היה בית מקדש, עבדו עבודה זרה. למה הוא התכוון הרב קוק? לפסוקים האלה בירמיהו. גוזי נזרח והשליחי. ושאי על שפעים קינה, כי מאס השם ביתו שבור עברתו. למה? כי עשו בני יהודה הרע בעיניי נאום השם. שמו שיקוציהם בבית אשר נקרא שמי עליו לתמו, ובנו במות התופת אשר בגי בן אינום, לשרוף את בניהם ובנותיהם באש, אשר לא ציביתי ולא עלתה על ליבי. אל תתעלו בעובדה שאמרתי לאברהם להקריב את יצחק, הגמרא בתענית שראינו עכשיו. אומר הילקוט, למה המקום הזה נקרא גיא בן הינום? עד היום זה נקרא ככה. אומר הילקוט, במקום מספר 20, ובנו במות התופת אשר בגיא בן הינום. אני פוחד לא לגמור את הפרק היום, אז אנחנו עוברים הילוך. אמרו רבותינו ז"ל, אף על פי שהיו כל בתי אלוהים בירושלים, המולך היה חוץ מירושלים במקום מופלג, וכיצד היה עשוי? היה צלם, והיו לו שבעה קנקלים, הווה אומר שבע זרועות היו לצלם, והוא לפני מהם, זאת אומרת, כל אחד במקום יותר פנימי, השם ישמור כשקוראים את הדבר הזה, מזעזע לקרוא את זה, לחשוב על העניין הזה. והיו פניו של עגל, וידיו פשוטות כאדם שפותח ידיו לקבל מחברו, והיו מסיקים אותו מבפנים שהיה חלול, וכל אדם ואדם לפי קורבנו נכנס, כיצד? כל מי שהיה לו אוף היה נכנס לקנקל ראשון ומקריב, צאן השני, סל השלישי, עגל הרביעי, פרל החמישי, שור השישי, עכשיו התפסו הרבה אוויר, ומי שהיה מקריב בנו, היו מכניסים אותו לשביעי, והוא נושקו, ועל זה נאמר, זונחי אדם עגלים ישקו, והיו נותנים את הבן בפני המולך, והיה מסיק מבפנים, לא יודע איך אפשר בכלל, בדמיון, עד שהיו ידיו נעשות כאור, ונותנים את התינוק, ונותנים אותו לתוך ידיו, והיו מביאים תופים ומקישים בהם בקול גבוה, למה? כדי שלא יהיה כל... שורפים ילדים, צבחות נוראיות, כדי שלא יהיה קולו של נער יוצא ואביו שומע ומאב עומים עליו, אז מתופפים בתופים. ולמה נקרא שמו בן הינום? שקולו של תינוק היה נוהד מכוח האש. דבר אחר שהיו עומדים נועמים ואומרים, נועמים ומשמיעים קולות, יענה לך, יערב לך, יבשר לך, וכך נקרא בן הינון, בן הנס, יבשר או משהו כאיזה. זה גיא בן הינון, זה מה שהיו עושים פה. אז תארו לעצמכם, פה נמצא המקדש, עיר דוד נמצאת למטה, ירושלים, ואומר, התחנה המרכזית, זה לא ירושלים המקודשת, הקדומה וכו'. מה נעשה באגן העיר העתיקה? פה יש בית מקדש, עכשיו הבית עומד על תילו, הבית עומד על טירה, אנחנו מדברים על ימי ירמיהו, בית המקדש עומד על טירה. ובמסלול של קו 38 המפואר והמשובח של הרובע היהודי, עושים את הדבר הנוראי הזה, וקוראים למקום הזה גיא בן הינום. כי אנשים נוהמים בקולם כדי שלא ישמעו את הצווחות של הילדים. לא נספיק לראות, יש פה את ספר החינוך, יש פה מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, האם רק היו מעבירים את זה או שהיו שורפים את זה. כל אחד יראה את ספר החינוך במצווה רישחת, שלא ניתן קצת מבנינו להעבירה מפני עבודה זרה וכו', אבל זה הדבר הנוראי שהיה פה. אז כשהאמרה אמת מגיע הוא שואל את הרב קוק, למה אתה מקרב את החופשיים? הרב קוק לא אומר לו. כשנוסעים בגיא בן הינום, בכביש הזה, מה שנקרא כביש האפיפיור, לא נדבר כרגע למה הוא נקרא כביש האפיפיור, תתחיל להגיד שאני מספר פה סיפורים, נהייתי תלמיד של הרמדאלי, מספר סיפורים כל הזמן. אז, אבל עם הסיפורים האלה, תאמינו לי שהרמדאלי חינך אותנו היטב. לא מצטערים על הדברים האלה. אז למה זה נקרא כביש האפיפיור? בכל אופן, כשהמרכבה עוברת שם, שם אומר הרב קוק לאמרי אמת, פה בזמן הבית עבור עבודה זרה. וזאת העבודה הזרה, זה גיא בן הינום. הלאה, בוא נסיים את הפרק. לכן, הנה ימים באים נאום השם ולא יאמר עוד התופת וגיא בן הינום, כי אם גיא ההריגה, וקברו בתופת מאי מקום, והייתה נבלת העם הזה למאכל לעוף השמיים ולבימת הארץ ואין מחרים, וישבתי מהרי יהודה ומחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה, כי אנחנו נראה את זה בהמשך, כשהייתה חתונה בירושלים היו יוצאים, היו מביאים, כל אומרים תודה ואת השם, זאת אומרת, היו באים ומביאים קורבן תודה, הייתה תהלוכה בעיר, יש חתן ויש קלה, מזמרים, מקפצים, שמחים איתה, כי לחורבה תהיה הארץ. פרק בהחלט לא פשוט, לא יודע איך, גם אחרי שנגיד אמרתי ללילה, אם אנחנו חושבים על זה, לגמרי לא פשוט, אנחנו נראה, אז זה מה ראינו את הפרק הזה בשני שיעורים, כי באמת הוא היה מורכב מאוד, עמוס מאוד, טעון מאוד. בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נראה את אותה גזרה שיש הגמרא בסנהדרין להוציא את העצמות של מלכי יהודה, המשך הקטסטרופות בירושלים, אבל מצד שני הפרק קצת יותר מוכר, כי בחלקו הוא ההפטרה של תשעה באב בבוקר. הסוף הסיפם נאום השם, אין ענבים בגפן, אין תאנים בתאנה וכו' וכו'. אז זה פרק ארוך מאוד, אני כבר מוסר מודעה ש... סליחה, הוא לא ארוך מאוד, הוא עמוס מאוד, לא, טעיתי, הוא לא ארוך מאוד, אבל ההפטרה היא ארוכה מאוד, כי היא מתפרסת גם על פרק ת'. אז אנחנו ננסה בשבוע הבא להתמודד עם הפרק הזה. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.